עכשיו ב-103 FM מיכל דליות
יחד איתי ב-103 FM וכאן מיכל דליות כמדי יום שישי בין 10-12 עורכת ומפיקה מאירה פרץ על הדיגיטל והפייסבוק לייב אלון גבאי, אחיעד לוק ואיתי ניקסון ומי שאחראית על השידור ישקד מורג אתם מתקשרות ומתקשרים ב-0552-103-103 וגם כותבות וכותבים הודעות טקסט קצרות ב-054-70-103-70 בוואטסאפ כמובן מאירה פה, מאירה תראה, וגם אם הצעה זה לא עולה היום, כתבו, זה ישנו, אנחנו רואים את זה, ונחזור אליכם. דופק לי קצת הלב, ואני החלטתי בכל זאת לעשות את הפתיח של היום, לפתוח את זה בהודעה האיומה של ההתאבדות של אדווה מרים בת 13 מאקו. שקפצה מהחלון בדירה שלה בקומה 6, ואימא שלה צמרת בעצם מדברת לראשונה. יש פה מבחינתי רב הנסתר על הגלוי, המון מידע שאולי יום אחד יהיה, לדעתי לא, כי יש פה באמת את צנעד הפרט, וברגע שזה רק שמועות, אז כל מיני אנשים אומרים כל מיני דברים, אבל יש לנו בתוצאה בסיכומו של דבר, נערה בת 13, שמתאבדת בגלל שנים של חרם חברתי. ואני כבר לא אומרת שוב, אני לא נכנס לחרם מי השם ולמה ומה, והם עבירו ולא עבירו ומה עשו ולא עשו. אני רק מדברת על התוצאה הסופית האיומה הזאת, שאדווה פשוט החלטה שהיא לא יכולה לסבול את החיים האלה יותר. תראו, חרם היה מאז ומעולם, חרם כנראה גם יהיה, יחד לצד קנאה, תחרות, שנאה, אהבה, ידידות ואמפתיה. יש גם חרם, יש גם רוע. יש הרבה טוב ויש גם רוע, ולפעמים גם הרבה רוע. ואנחנו יודעים את זה שילדים מחרימים מכל מיני סיבות. ואני באותה הזדמנות מסירה את הכובע בפני שני בתי ספר שכבר הזמינו אותי אליהם לבוא ולהרצות ולדבר להורים ולדבר על חרם. צריכים להבין מה זה? צריכים להבין גם מה אפשר לעשות, מה שגוי, שבדרך כלל כן עושים, אבל הוא שגוי, כי הוא לא עוזר ולא מקדם. ובסיכומו של דבר, אני רוצה רק להוציא לכם מסר אחד. כי אני חוזרת ואומרת שוב, חרם זה לא דבר חדש. היום הוא עוצמתי יותר בגלל הרשתות, זה נכון, אבל הוא היה תמיד, הוא היה מאז ומעולם, הוא היה עצוב ודרמטי וטרגדי, תמיד מאז ומעולם, בכל מיני גילאים. זה משהו שמתחיל בערך בכיתה ד', גם אם בכיתה, גם בגן הם אומרים, אל תהיה חברה שלה, חרם, זה עם איזושהי כניסה לעולם של המבוגרים יותר, ולהבנה של מעמד חברתי ודברים כאלה. והוא חזק מאוד בגילאי ההתבגרות, והנה גם אדווה. הייתה בת 13. תקשיבו, זה נורא, זה נורא מטלטל, יש כל כך הרבה דברים להגיד, ואני בעצמי מרגישה שאני נעה קדימה ואחורה. צריכים להבין את התופעה, צריך לדעת מה לא לעשות ומה כן לעשות. ואני רק רוצה להגיד פה את המסר של צמרת, האימא של אדווה מרים שהתאבדה. וכל מה שהיא אומרת זה, תהיו טובים. תהיו טובים, ואתם המבוגרים שמקשיבים לי, אתם המבוגרים שיש לכם ילדים, שימו לב, אתם יודעים בדרך כלל מה קורה. יש תמיד תמיד את האנשים השקטים, גם את הילדים השקטים. ואני יודעת שלדבר לפעמים ולהגן על החלש או על השונה או על המוחרם עולה במחיר חברתי, שום דבר פה לא פשוט, ואין פה גם נוסחאות קסם. אבל תהיו מעורבים, אל תגידו עזוב, זה ייגמר, אל תעשה, אל תתערב, תהיו מעורבים. כי כל כמה חודשים אנחנו שומעים על ילד או על ילדה שהתאבדו, בגלל חרם חברתי. אז שימו לב, תסתכלו לצדדים, נכון שהילדים שלנו הם הכי חשובים בעולם, נכון, בלי מרחאות ובלי כלום, נכון. אבל יש גם עוד ילדים, ויכולת ההשפעה שלנו היא מאוד גדולה, והיא עושה גלים, 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 כמו אדווה, כמו השם של אדווה. ואל תיתנו לזה לעבור ככה סתם. דברו על זה באופן נכון, דברו על זה לא רק עם הילדים, דברו על זה עם המבוגרים, כי המבוגרים הם אלה שיכולים לעשות איזה סטופ באיזשהו אופן, המבוגרים הם אלה שיכולים לעשות אפס סובלנות, המבוגרים הם אלה שיכולים לדבר עם מבוגרים האחרים, המבוגרים הם אלה שיכולים לחולל שינוי בחייהם של אותם ילדים, וגם של הילדים האחרים שרואים ועושים את זה. תקשיבו, אחד הדברים הכי כואבים, זה כשאם תדברו עוד 10-15 שנה עם המחרימים, אני לא מדברת כרגע על הסיפור של הדווה, כי הוא נגמר באופן מאוד טרגי, אבל הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, החרימו אותי, החרימו אותי, משהו כזה, אם אתה נפגש עם המחרימה או המחרים, 10 או 15 שנה אחרי, הם לא זוכרים שהם עשו את זה בכלל. צריכים להבין מה עומד שם מאחורי זה, ומה אנחנו המבוגרים האחראים יכולים לעשות בנושא. אז אתם מוזמנים ליצור קשר, ולאפשר לי להעביר את המסר, ולאפשר לי להקל, ולראות שבבית הספר שלכם זה לא יקרה. זהו, אני אקח רגע לגימה, סליחה מהשתייה שלי, ואנחנו נעבור ליום יום שלנו, ולשיחות הטלפון שמחכות לנו, נתעסק יותר קצת ביום יום ובשגרתי. שלום.
שלום.
היי, בוקר טוב.
היי. האמת שקשה לחזור פתאום כן. לשאלות
היום
יומיות,
זה הקדמה כזאת. כן.
ממש קורה הלב.
ממש. כן, ובכל זאת, בואי.
ובכל זאת.
כן.
רציתי להתייעת, יש לי ילד בן 6, אמצעי מתוך 3, עד בערך גיל 4 הוא היה אוכל מצוין, הכל לא היה ברירן בכלום, גרנו בפנימיה בערך מאז שהוא נולד עד גיל 4. כשעברנו לבית שלנו, אני חושבת שבערך אז התחיל לסנן את האוכל בהדרגה, כשכל תקופה יש עוד מוצר שהוא שם עליו ככה איקס, ולא מוכן יותר לאכול ממנו, זה התחיל מהלחם המלא, עברנו ללחם הלבן, ואז הוא אמר שהוא לא מוכן גם ללחם לבן, רק פיתות, ואז כל מוצר שיש בו בצל, ואחרי זה תפוחי אדמה, ויצא ככה כל תקופה, הוא שולל עוד איזה מאכל, בדקנו עם רופאת ילדים, עשתה בדיקות דם מקיפות, כדי לראות שזה לא לשלול איזשהו רקע פיזיולוגי, ואמרה, ואם הכל יצא תקין, תלכו איתו למרפאה של הפרעת אכילה. עכשיו אני מרגישה שזה לא הפרעת אכילה, זה אולי תשומת לב, או מרגיש כמה שזה מפריע לי, ובכל אופן, אני לא מצליחה להגיע לנוסחה של איך לגרום לו לאכול בצורה שזה יבוא מאליו.
אז כמה דברים להגיד לך. קודם כל, זה כן הגיע, גם הפרעת אכילה, זה מגיע מאיזושהי, אני אעזר גם, אני אגיד הפרעה רגשית. זה מגיע מאיזשהו מקום אחר. זה לא שילד באופן מודע אומר לעצמו בגיל 4, 4.5, אוקיי, מהיום אני לא אוכל. יכול להיות שבאמת המעבר הזה, ואת רואה את המעבר, חייתם במסגרת, אתם הייתם מדריכים בפנימיה, אני מניחה, נכון?
נכון.
כן. חייתם באיזושהי מסגרת של פנימיה, ושלושה ילדים, ומלא מלא ילדים מסביב, וזה היה הבית, ובעצם מה שהיה פה מעבר דירה, אבל זה היה מעבר מאוד משמעותי. מאוד אחר, זה לא מדירה אחת לדירה בעיר אחרת, שגם זה מאוד משמעותי, אלא גם מאיזושהי אווירת חיים, צורת חיים לגמרי שונה. לגמרי שונה. ובהחלט יכול להיות שמשהו שקרה פה קצת לילד, זה כאילו רק רגע, נחשוב רגע שאנחנו מדברים על מישהו שהוא מסתגר כאילו קצת, מתכווץ כזה, זה כן משהו רגשי שעובר, ויכול להיות שזה בא לידי ביטוי ב-אני לא רוצה, או בלדחות את האוכל. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ילדים שהם בררנים באוכל, אם באמת עשית את ההבחנה, וזה לא פיזיולוגי, אז אנחנו אומרים, זה רגשי, זה נכון. פעם לא היו מכונים וכל מיני דברים להפרעות אכילה, וכל מיני דברים כאלה ואחרים, והיו אומרים לילד, אתה לא רוצה, לא צריך. ונכון, זה קצת שונה ממה שאת תיארת לי, אבל אני תמיד מתחברת לזה באופן אישי אל הבית שלי. גידלתי 4 ילדים שאכלו הכל, ואחד הבנים ברגע מסוים נהיה ברירן. הוא גם כן הוריד, 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 ואז בסוף הוא היה אוכל שניצל ונקניקיות מבחינת הבשר, אולי גם לפעמים אוף מהמרק, ותפוחי אדמה ואורז. זאת אומרת, כל הדברים האחרים, קוסמת, פסטות, פסטות תמיד הולך. בכל מיני סוגים של, אז עוד לא קראו לזה פסטה, קראו לזה יטריות.
אוקיי, מאוד מוכר, אני חייבת לומר.
כן, כן. ואז אני זוכרת, כמעט שנה הייתי נורא נלחמת, אבל לא, אבל תיקח, אבל הנה, ושמתי לו בצלחת, ואז הוא לא אכל, ואמרתי לו, בכל זאת, אם אתה לא מקבל את זה, אז אתה לא מקבל את זה, ואז הוא לא אכל, והוא הסכים לא לקבל, מבינה, לא ליהנות מהכינוח, ממש כזה, עד שאני לא זוכרת למה, וברגע מסוים עוד הייתי אמא הרבה יותר צעירה, וגם לא עם כל הידע שיש לי היום, אמרתי לעצמי, כאילו, יאללה, נו די, נו, מה את נלחמת עם הדבר הזה? הילד אוכל סנדוויץ' עם נקניקיות, אז תדאגי שיהיו, סליחה, שניצלים ונקניקיות, והוא אוהב פירה, אז פירה. למחרת עושה פסטה, תעשי פסטה. לכולם תעשי תוספות, כשאת יודעת שהוא לא יקח את התוספות. ואז בעצם אמרתי לעצמי, אוכל הוא כדי שהילד יהיה בריא. ואז אמרתי לו, תקשיב, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה, כמובן שלא מדברת על ממתקים ועל חטיפים ועל דברים כאלה, אבל אני אתן לך את הדברים שאתה אוהב, רק מה, מכיוון שאתה לא אוכל מגוון של דברים, אני פעם בחצי שנה אנחנו עושים לך בדיקות דם, רק כדי לראות שלא חסר שום דבר, לא חסרים ויטמינים, מינרלים, נטרנים, דבר לכל הדברים האלה. ודרך אגב, אם חסר, לתת את זה בצורה של דובונים, או איך קוראים לזה, כל הדברים שהם קונים בחנויות טבע.
אוקיי.
בצורה של כן, נו, בחל ימינה.
תוספים, תוספים.
בדיוק, בדיוק, תודה. תודה. עכשיו, תקשיבי טוב, בגיל 14, הוא התחיל לבשל, הוא מאוד אוהב לבשל, הוא היה עומד במטבח, היה מכין לנו פשטידות ומאפים וכל מיני דברים, עם כל הדברים שבמטבח, והוא לא היה תואם אותם אפילו. לא היה אוכל, לא היה נוגע, אבל היה עושה לנו. עכשיו, השנים עוברות, בסוף את יודעת, את עושה תמיד שבבית יהיה אוכל ויהיה מגוון וכולם, ולא תמיד כולם אוכלים גם את הכל. והגבר הזה אוכל היום הכל. הוא כבר הרבה מאוד שנים אוכל הכל. מתי הוא התחיל, את יודעת? כשהוא עבר לגור עם חברה שלו. ואחר כך הם התחתנו. זאת אומרת, יש איזשהו רגע שכאילו מתגברים על זה. או שאתה מרגיש עם עצמך כבר כבן אדם בוגר, כאילו, לא נוח. יוצאים למסעדה, או היא מכינה או מבשלת, או הולכים להוריה. יש איזה מקום של התפתחות אישית שקוראים לבד, לבד, מתוך הרצון והצורך להיות חלק, או להיות עדיב, או לא לראות אחר ושונה. וזה כבר לא תלוי בנו ההורים בכלל, זה הילדים עושים את זה עם עצמם לבד. צריכה להיות שם מוטיבציה כנראה לא מודעת מאוד חזקה, כדי להתגבר על ההתנגדות הזאת. מה אני בעצם אומרת? אני בעד ללכת, קודם כל אתם, למרפאה, למקום הזה. וזה נכון שמה שקורה פה זה שהילד הולך ומצמצם, הולך ומצמצם, הולך ומצמצם. שיש פה איזשהו משהו, הוא היום בן 6.
נכון.
וזה כבר שנתיים.
זה שנתיים בהדרגה, זה לא היה שנתיים
שככה... כן, זה שנתיים בהדרגה, בדיוק. עכשיו, את היום עדיין במקום שבו את מפצירה, מבקשת, מדברת על זה?
לפני כמה שבועות התחלתי לעשות איזה שינוי, ראיתי שזה ממש קשה לי, אמרתי לו, תקשיב, אני נותן את הארוחת ערב לכולם, אני מציעה פה חלופה, אם אתה רוצה את החלופה מצוין, ואם אתה לא רוצה, לילה טוב, אתה מוזמן ללכת לישון, ניפגש בארוחת בוקר. לפעמים זה עובד, ופתאום אחרי כמה דקות אמרתי, טוב, את יכולה לשים לי קציצה, אבל רק אחת, את יכולה למזוג לי, ואז הוא אוכל.
מעולה, 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 אז זה זה, זה זה. גם אם יש לו איזושהי בעיה רגשית, בעצם מה שאת עושה, את מאלצת אותו להתמודד איתה, שזה מעולה. ממש, באמת. עכשיו, רק דבר אחד, תמשיכי, תעשי את זה. רק דבר אחד שלדעתי מחויב והוא יעשה שינוי גדול. כשאת אומרת את זה, תעשי את זה באופן מאוד אוהב, מאוד אמפתי. טון דיבור אחר, אותם מילים שאת אמרת לי. את באה אליו ואת אומרת, קודם כל את אומרת, חבר'ה בואו לאכול, ואת באה אליו ואת אומרת לא. ממש באהבה. מתוקה, אני שמתי על השולחן המון המון המון, ואני מציעה מלא חלופות. ואני לא רואה אשמח שתבוא ותצטרף אלינו ותשב ותאכל. עכשיו אתה יודע שאם לא אז לא. חבל, אתה תלך שון רעב, אבל באמת אתה מחליט. אתה מחליט, אני משאירה לך את הבחירה וההחלטה. עכשיו, למה אני משתמשת דווקא במילים האלה? כי אם זה התנהגותי, זאת אומרת, תשומת הלב, הדיבור, השיחה, כל מה שכבר היה שכמעט שנתיים, הדאגה, או, דאגה זה, זה תגלית אדירה של ילדים, שמבינים שמשהו הם עושים או משהו הם לא עושים, וההורה דואג להם, ואז גם אוספים אותו מהגן ושואלים הוא אכל היום, ואז מדברים בדרך הביתה, לא אכלת, ואתה יודע, יש עיסוק מאוד גדול סביב העניין הזה, ואז זה הופך להיות טקטיקה, הלא לאכול, הופך להיות טקטיקה שמשרתת את האסטרטגיה של אני אפעיל אותה, אני אגרום לנשים לב אליי, כי לפני שנתיים הוא היה צריך את זה מאוד, כי המעבר היה לו מאוד קשה. את מבינה? עכשיו, זה המקום ההתנהגותי בדיוק, ואם זה עובר והוא אומר, טוב, אז תשימי לי רק קציצה ותשימי לו, בכיף אני אשים לך קציצה, באהבה, הבנת? אני מנטרלת את עצמי לגמרי מהעניין הזה, ואני מחזירה לו את השליטה, לא בגללי היא קבעה אם הוא יוכל או לא, אתה מחליט ובוחר מתוקי. אני יודעת שאתה יודע שאני לא מגישה ארוחת ערב שנייה, אז אם לא תבוא, מקסימום, באמת, שימי לב להבדל בטון דיבור. לא תבוא, ניפגש בארוחת בוקר. כל בסדר. הבנת את ההבדל?
הבנתי.
ההבדל הוא כי בטון דיבור שלך זה היה, היה בזה איזושהי הקנתה. קצת אפילו ציניות. שבא גם מתוך איזשהו מקום של התנגדות לעניין. אתה לא תבוא, אז לא תבוא, לא צריך. אנחנו כבר ניפגש בארוחת הבוקר. זה לגמרי אחרת להגיד, אני נורא אשמח שתבוא. אני אוהבת שאנחנו כולנו יושבים לאכול ביחד, אבל אם לא, אז אנחנו ניפגש בארוחת בוקר. ואז הילד לא עסוק במערכת היחסים שלי איתו, מה אני אראה לה, איך אני אעשה לה, מה זה, אלא הוא לגמרי קשוב בצרכים שלו וברצונות שלו. זה המקום שאני תמיד אומרת להורים גם להחריג את עצמם. אני כבר לא חלק מהאישו, הילד צריך לאכול, אני מגישה. פיצקי, תרצה, תאכל, באמת זה שלך. לא, אז לא. לא קרה כלום. אז הולכים לישון רעבים, אפשר לחשוב. אנחנו מדינת שפע. בבוקר ניפגש לארוחת בוקר.
אני מבין. ומה לגבי התניה של תגמול?
לא, לא, אני נגד. מה פתאום? שם את עושה הפרעת, שם את עושה הפרעת אכילה. אוכל, תראי, ילדים רעבים אוכלים, אלא אם כן יש פה הפרעה נפשית מאוד גדולה. נכון? זה את מבינה, נכון?
מבינה.
ילדים רעבים, רגילים, בריאים בנפשם, אוכלים. אם זה התנהגותי, זאת אומרת, הוא עושה לי דווקא, הוא נלחם בי, ואז הוא מוכן להיות רעב, העיקר לא, 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 לא לרצות אותי. אני אראה למה זה, היא קוראת, זה כמו שאני שמעתי פעם, נער, שאמא שלו רבה איתו על מקלחת, ואחרי שעה של צעקות ומריבות הדדיות, הוא צועק לה, את לא מבינה שאני לא מתקלח לך? הבנת את הקטע? המקלחת שלו כבר מזמן לא מתעסקת בהיגיינה האישית, אלא במערכת היחסים שביניהם. מזה אני רוצה להוציא אותך. אני רוצה שהאוכל יהפוך לאוכל. זה הכל. ואם באמת הוא הולך והוא אוכל מעט, וזה מדאיג, אז אנחנו עושים בדיקות דם, זה הכל. מה קרה? אוקיי? אבל את לא מתעקשת על הנושא, אבל את לא מוותרת על הנושא של בדיקות דם. את אומרת לו, פיצקי, זה ממש בסדר, אני מסמנת לי ביומן, אתה תוכל, אתה אחראי, אני רק צריכה לדאוג, אני אחריותי לדאוג שאתה תהיה בריא. אז אני מסמנת ביומן, אם אתה ממשיך ככה בצורה כזאת, שזה סבבה, זה החלטה שלך, מאמי. אני מסמנת ביומן, הנה עכשיו, בקיץ, בדיוק אחרי פסח, הולכים לבדיקת דם. זהו. ואז מדי פעם, ואז יכול להיות שלאט לאט הוא יחזור לאכול, שימי לב. עכשיו, כשהוא בא לאכול, לא אומרים לו, איזה יופי. בדרך כלל אומרים לו, כיף, אני אוהבת שכל המשפחה ביחד. וככה מסתכלים עליו, נכון? או אם הוא אומר, שימי לי קציצה וזה וזה, תגידו לו, אחלה. עכשיו, אם זה טעים לך דרך אגב, תבקש עוד אחת, זה אפילו יחמיא לי. הבנת? אני עושה הפוך על הפוך. אני בעצם מפרקת אותו מכל המקום הזה של ההתנגדויות, זה לא אני והאוכל, זה הוא והאוכל, ירצה יאכל, לא ירצה לא יאכל, לא קרה שום דבר. לא פרסים, לא פרסים על אוכל, תראי,
זה לא נהיה של פרסים, אבל אני אחרי שבת אחרי האוכל, אז מקבלים שקית ממתקים, אז אני אומר, מי שלא אוכל, לא יכול לקבל שקית ממתקים, אז הוא בא מהממתקים.
השאלה אם הוא לא אכל כלום, או הוא אכל קצת, והוא אמר, אני לא רעב יותר.
יכול להיות שזה יהיה כזה.
אם זה יהיה כזה, אז אני אתן לו. כשהוא יודע שאני לא עושה עוד ארוחת צהריים. ואז יכול להיות שהוא בא ואומר, יו, אני רעב, והוא פותח את המקרר או משהו כזה. אוקיי? אז את אומרת לו, וואי, נו, בטח שאתה רעב, מה, מוש, אכלת קציצה אחת בחייך, הגוף שלך גדל.
אוקיי, ואז מה?
תשתדל לך. אני חושבת שכן, מה אני אשים, מנעול על המקרר? כן, אני אגיד לך למה. במקום שבו אני יורדת מהלחץ, מהמלחמה, מהריצוי, מהפיצוי, מהשכנוע, במקום שבו אני יורדת מההתעסקות בנושא, ולא חשוב איך ההתעסקות הזאת באה לידי ביטוי, אני יורדת מההתעסקות בנושא, הנושא הופך להיות נושא בלי ההתעסקות, ואז הילד יותר קשוב לעצמו, כי אם אני אגיד לו, אם אני אומרת לו, תראה, אם הוא יגיד לי, תעשי לי סנדוויץ', אני אגיד לו, ממש לא מתוק, זה לא. אבל אתה רעב, לך תיקח לעצמך משהו. הוא בן שש. בטח יש במקרר שניצלים, בטח יש... שיקח מה שהוא רוצה.
יפתח במקרר, יקח תפוח, יפתח את המקרר.
מעולה, מעולה, מעולה. אני לא נועלת מקררים. ממש לא. מעולה. אם הוא יגיד לי להגיש לו, להכין לו, זה לא. זה לא. כי זה לך אני אומרת, כי אני לא משרתת ואני לא אמא מהשואה, והילדים חיים היום בחיים של שפע, ומי שפותח את המקרר, כל האובר דרף נופל עלינו בין כה וכה. אוקיי? עכשיו, אז אבל אני רוצה לרדת מהריב, הוא באמת רעב. ואז הוא יגיד, תכיני לי, אני אגיד לו, לא, ממוש, אני לא, אני מכינה את הארוחות במלואן, אני לא באופן מיוחד, אבל יש מלא כתוב בבית, תיקח לך משהו, אל תישאר רעב. ואז הוא אומר, טוב, אז אני לא רוצה, דווקא אני לא רוצה. תראי לו, בסדר, גם הוא החלטה שלך, פיצקי, ולכי משם. ואז אם הוא יהיה נורא רעב, הוא בסוף כן ילך למקרר, אולי הוא ינסה אפילו שלא תראי שהוא לקח משהו, כי הוא רוצה כזה לשמור על כבודו. אבל בסוף זה יהפוך להיות, זה יפסיק להיות אישו. אני רוצה שזה לא יהיה אישו. זה מה שאני רוצה. כי ילדים רעבים, אם אין להם בעיות נפשיות רציניות, ילדים רעבים אוכלים. ואני לא אמורה, כן, את מבינה את הפרינציפ, ואת צריכה באמת להחליט בכל מיני מצבים שקורים בבית, סביב נושא האוכל, איך את מוציאה את עצמך ומשאירה לו את האחריות. גם מה שאת אמרת לי מקודם, את משאירה לו את האחריות, כאילו, את אומרת לו, אבל זה נעשה באופן כזה, שהוא עוד, סליחה, יהיה לו רצון לשלוט בך, במצב, בעלייך, להגיד לה, טוב בסדר, אז רק קציצה אחת, אוף, אוף, ואז כאילו הכנעתי אותו, אני לא רוצה, לא רוצה להיות שם, תחליט, אתה יודע מה טוב לך, לא חשוב, אני יודעת מה טוב לו, אבל אני יכולה להגיד את זה לילד בן שש, אתה יודע מה טוב לך בנושא הזה של אוכל, מאמי, אתה רעב תאכל, אתה לא אז לא, אבל אתה יודע מה, גם אם אתה לא אוכל, בוא תצטרף אלינו שלא, שזה וזה, שגם נראה אותך, אתה צריך לאכול, בוא תצטרף אלינו, כל מיני טריקים שכאלה, את מבינה? אבל הכל מהמקום שבו אני לא עושה מזה אישו. ולכן יש איזה המון אופנים, כמו שאני ככה נתתי לך. תקשיבי לשיחה אחר כך שוב. שוב ושוב ושוב, כמה פעמים. ואז גם תרשמי דברים וזה. זה מה שאני חושבת בינתיים. רגע, ותני לזה צ'אנס חודש, שאת עושה את השינויים האלה, ואז אם שום דבר לא עובד וזה, לכי לשם, לכי למרפאה, תתייעצי איתם ותראי מה הם אומרים.
מצוין.
בהצלחה, יקירה.
תודה רבה לך.
בבקשה, כל טוב. כל טוב, ביי ביי, להתראות. איזה חמודה היא הייתה. ויאללה, אני עוברת לשיחה השנייה. שלום.
שלום, היי מיכל.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב. מאזינה לתוכנית שלך ואני ממש אוהבת.
תודה.
רציתי להתייעץ לגבי הבת שלי, יש ילדה מתוקה בת 4. וקשה לנו להתנהל איתה ביום יום בשני בתים עיקריים. בית אחד הוא של חרדה חברתית. יש ברקע כאילו אילמות סלקטיבית, היא מקבלת סיוע על זה גם בגן, גם מחוץ לגן. אני יכולה להרחיב על זה. והבית השני זה באמת ההתנהלות היומיומית. החרדה החברתית פוגשת אותנו הרבה אחרי הגן. זאת אומרת, היא מבקשת מאיתנו להזמין ילדים ולשחק עם ילדים שהיא כנראה משחקת איתם בגן, כי אנחנו מדווחים שבגן יש התקדמות ויש סייעת ויש ממש הכוונה. אבל כשאנחנו פוגשים את הילדים האלה, בין אם זה בבית ובין אם זה בגינה, באמת ניסינו כל מיני קונסטלציות. זה פשוט באמת, זה לחץ וחרדה לפני,
וכאילו היא רוצה אבל היא לא מצליחה, זה חזק ממנה.
ותוך כדי, זאת אומרת, יכול להגיע הילד, יכולה להגיד לו, למפקוד, כאילו, אני לא רוצה שהוא יהיה פה, אני רוצה שהוא ילך, אני לא מוכנה שהוא יבוא, הילד שמגיע אלינו לתופינה, אסור לו לגעת בשום דבר, גם אם אנחנו מסכמים איתם מראש, כאילו, אם יש דברים שיקרים לליבה, נכנסים בחדר של אמא ואבא, וכזה, אסור לו לגעת בשום דבר, היא רוצה להרביץ לו, היא משתתחת על הרצפה, היא עושה לנו פה ממש, כאילו, עוד קפה זעם,
אבל זה לא נשמע כמו אלמות סלקטיבית, זה נשמע לי כמו משהו אחר, זה נשמע לי כמו מה שעושה לכם אחרי צהריים. עכשיו תגידי לי רגע, מה קורה ואמרת, מהו האספקט השני?
האספקט השני זה התנהלות היומיומית איתה, אנחנו לא מצליחים לגרום לה ללכת להתקלח. הפעולות הפשוטות, להתקלח, לאכול, לישון, להתארגן לגן, היא עושה לנו פיפי במכנסיים, בהפגנתיות, משתתחת על הרצפה, בוכה, אפילו מתערבת לנו בדברים שהם כאילו לא לילדים, אכפת לה איפה אנחנו חונים את האוטו, ומי יישב איפה בשולחן.
יש עוד ילדים בבית?
יש לנו עוד ילד קטן יותר, כן.
תינוק?
כן, אבל אני חייבת להגיד שהתקפי זעם וההשתתקויות היו...
היו קודם.
עוד לפני שהוא נולד.
כן, בן כמה הוא?
לפני שהוא...
הוא בן שנה כזה?
בן שנה וחצי.
תראי, מה שאני קולטת כאן, זאת ילדה, שלא יכולה שיקבעו עליה, היא תגיד את המילה האחרונה.
נכון.
זאת ילדה שיש לה צורך מאוד חזק בשליטה, תכף אני אלך רגע אחורנית, כדי להבין את הדבר הזה, יש לה צורך מאוד חזק בשליטה, והיא כל היום עסוקה, בלהוכיח לכולם, שאף אחד לא קובע עליה. אומרים לה בואי, היא לא תבוא, אומרים לה קחי, היא לא תיקח, אומרים לה תורידי, היא לא תוריד, אומרים לה תחכי, היא לא תחכה, כן. אומרים לה תרוץ, היא לא תרוץ, אומרים לה תשבי, היא לא תשב.
כן, זה ממש ככה, גם כל,
כל דבר, כל דבר.
שהיא רוצה, אני ובעלי לא יכולים לדבר,
אחד כאילו, עם השני.
לא תתחיל, היא לא יכולה, היא תתחיל לצרוח, כאילו, למה לא מקשיבים, למה לא מדברים איתי.
כן, עכשיו, רק לתת לך את זה כדוגמה. הדרך לגרום לה להפסיק לעשות את זה, זה להגיד לה מהיום כשאבא ואני מדברים, ואת נורא תרצי להגיד משהו, אנחנו לא נענה לך מתוקונת עד שאנחנו נגמור את השיחה בינינו. כשברור לך שאתם מתחילים לדבר, והיא באה והיא צורחת, מסתכלים אליה, מחייכים אליה, כי אני לא מתעלמת מילדים, ואנחנו ממשיכים לדבר ולא עונים לה, והיא צורחת והיא עושה טרור, ונוגעים לה בראש, אפילו אם את רוצה מחבקים לה את הכתף, אבל אתם ממשיכים, את ובעלך לדבר אחד עם השני. זאת אומרת, אני 3, 4, 5, 6 פעמים, זה יהיה סיוט. מראה לילדה שאני לא עונה לה, עד שאני גומרת לדבר עם אבא. זו הדרך היחידה שאז היא תסיק את המסקנה שאין טעם לצרוח, כי האמא הזאת היא לא עונה לה בין כה וכה. זה מה שנקרא התנהגותי. מה אני עושה שילמד את הילדה, שאין טעם להפסיק את ההתנהגות הזאת, שאין טעם, כי אני עצמי לא יכולה לגרום לה להפסיק לצרוח ולצעוק. מה אני עושה? שילמד אותה שאין טעם לצרוח ולצעוק. עכשיו, מעידך, יש פה משהו שהולך וזולג יותר ויותר, כמו למשל, את באה הביתה ושואלת איפה חניתם. אז אם...
יותר מזה, היא לא מוכנה לצאת מהאוטו, והיא מתחילה לבכות שלמה חנינו פה ולמה עשינו ככה. עכשיו, כשניסינו לרדת לעומקו של דבר, הבנו שבעצם הפחד שלה זה שאולי שמע אותי או את בעלי אומרים משהו, שיפגעו באוטו או שמישהו ידפוק לנו את האוטו, והיא החליטה שכאילו זה עכשיו הולך לקרות.
עכשיו, נגיד שהיא אומרת למה אתם חונים פה, תכנו במקום אחר, ונגיד אתם נוסעים ומשנים את המקום, לא יודעת, סתם. כן. ניסיתם את זה איזשהו פעם? היא רגועה יותר, או שגם במקום ההוא היא רוצה שתזוזו?
ניסינו את זה כמה פעמים, אבל גם אז היא תגיד, לא, לא ככה, תראי, אני יכולה להגיד, לא ככה חונים.
כן, כן, תראי, אני כן הייתי עושה איזשהו סוג של אבחון, אני אגיד לך בכנות גם למה. מצד אחד, זה יכול להיות שזאת ילדה עם טמפרמנט חזק, טמפרמנט קשה, טמפרמנט כועס, יש, לא כועס, סליחה, סוער, אוקיי, זה בא לידי ביטוי בכעס, בשליטה, כי זה קצת נשמע כמו אובססיביות. עכשיו, העניין הוא שזה הולך וזולג על, על, על כל מיני שטחי חיים שלה. היא נורא רוצה לשחק עם חברים, נורא רוצה, והיא לא יכולה. אני קולטת כאן, רוצה לבדוק אם אין לנו פה איזשהו סוג של לקות, תפקוד מאוד גבוה של הרצף, והלקות היא רק בקריאת מציאות, הלקות היא רק חברתית, נגיד, אז עובדים על זה, עובדים על זה, והיא צעירה, אפשר לעשות פה קסמים, אבל כי יש כאן משהו שהוא נשמע לי, אלא אם כן הייתי מגלה שיש לה או שני הורים קשים כמו אבן שחונקים את הילדה בעודף גבולות, או שיש לי כאן הורים כל כך מאפשרים ונותנים שמבחינת הילדה היא חיה בעולם פרוץ, ואז היא מחפשת שליטה. כי אי אפשר לחיות בעולם פרוץ.
כן. אנחנו כל הזמן מנסים דברים אחרים.
כן, כן, אני מבינה.
לא בכתובות האלה.
אני מבינה, אני מבינה, אני מבינה. ומכיוון שהיא כל כך, כל כך חכמה, היא כל הזמן לומדת ש... עכשיו, צריכים להבין, הכל לא מודע ולא במזיד. לא נותנים, אני אומר את זה מדי פעם, לא נותנים לילדים כוונות זדון. לא נותנים, לא נותנים. לכן זה לא במודע ולא במזיד. ואז, מכיוון שכל פעם מנסים משהו אחר פעם פעמיים וזה לא עובד, ובדרך כלל פעם פעמיים זה לא מספיק. צריכים 5-7 פעמים. כדי לתת לילדה את ההזדמנות להוציא מזה את תהליך הלמידה. ולכן אחרי פעמיים אנחנו כבר משנים למשהו אחר, אז גם הילדה, אין פה אם זה משהו עקבי, שהיא תסיק ממנו את המסקנה שהיינו רוצים. אני רוצה להגיד לך, אמא מתוקה ואהובה שלי, גם הנושא של מה שקראתם לא חרדה חברתית, היא רוצה חברים, והיא לא מסוגלת להסתדר איתם. היא רוצה כל מיני דברים, הכל קשה לה, הכל קשה לה. ובעבר לזה היא גם לא משתפת פעולה. תראי, ילדה בת 4, אני אתן לך את ההבדל, למרות שאני אומרת את זה, זה נורא שטחי מה שאני אומרת, נורא שטחי. רק מין דוגמה, באמת. נאמר, אם הילדה שלי היא ילדה נוירוטיפיקלית, רגילה לגמרי, והיא בת 4 והיא לא רוצה לבוא למקלחת. ואני אומרת למתוקונת שלי, אני אחראית על הבריאות שלך ועל הגוף שלך. אצלנו בבית מתגלחים כל יום, גם אם לא ממש רוצים, גם אם לא מתחשק. אז אני רוצה שתדעי שכל ערב את תתגלחי, וכל ערב אבא ואני ניקח אותך למקלחת, אבל זה יכול להיות מקלחת שנורא נעימה שאת מתקלחת ואת באה איתנו, או זה יהיה קצת פחות נעים, אנחנו ניקח אותך ונקלח אותך צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, אבל כל ערב תהיה פה מקלחת. ואז בעצם אני לוקחת ילדה צורחת וצובחת, ואני אומרת לה, אני יודעת שאת לא רוצה, אני עושה את זה מהר, 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 הנה, 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 תכף, תכף מסיימים, ויוצאת מהאמבטיה. ואחרי 3-4 פעמים כאלה, היא מבינה שאין טעם לריב, כי האישה הזו לוקחת אותה למקלחת. זה הילד הנוירוטיפיקלי, זה מה שאנחנו קוראים לו התנהגותי. אוקיי? Mm-hmm. אני מייצרת מצב שאחרי זה, ממנו הילדה מבינה. מה כדאי, מה לא כדאי. כי ילדים הם מאוד אגואיסטים, כל הזמן זה בעולמה, מה, איך זה משפיע עליי. הילד, על הרצף, ואני אומרת לך שוב, זה נורא שטחי מה שאני אומרת. אני צריכה לבדוק את הדרך היותר נוחה להביא אותו למקלחת. ואז יכול להיות שאני יכולה, וזה צריך למצוא. ובדרך כלל גם בעזרת המטפל. אולי זה להתפשט בסלון, לעשות סיבוב בחדר שינה, ולבוא למקלחת. אולי זה אומר, אבל אם נגיד זה לא מתאים לי, לא נוח לי, יש עוד ילדים בבית, אני לא רוצה שילדה תסתובב ערומה, אולי זה אומר, לעצור בפרוסדור, לשבת שם על איזה פוף, לדבר על הבגדים של אחר כך, ואז הולכים. זאת אומרת, על הילד הזה שיש לו קושי, שם איזושהי לקות, צריכים להבין, הוא לא נוירוטיפיקלי, משהו נוירולוגי עובד אחרת. עכשיו, היא מתוקה, היא חכמה סופר, היא רוצה, היא בת 4, מה שהוא תוקע אותה. ואם זה משהו נוירולוגי, פיזיולוגי, אני רוצה לעזור לה. היום יודעים איך לטפל בזה. מבינה? ואת זה צריך לעשות אבחון, ואחר כך להגיד, מיכל, דיברת שטויות במצגבניות, לא רצף ולא בטיח. איזה יופי. מעולה. מעולה. אבל אם במקרה כן, או משהו, או יעלו על משהו אחר, וזה לא מה שחשבתי, אבל כן יעלו על איזשהו סוג של קושי אחר, אז יאללה, ניגשים לעבודה ומתחילים לעזור לילדה.
ובינתיים לנסות להיות עקבית איתה עם, כן. עם מה שאמרת, כן. כאילו לגן יוצאים בזמן וכל מיני
כן.
כאלה.
כן, מתוקונת שלי, לגן חייבים לצאת בזמן. חייבים, חייבים מהמושקע, וגם אם את לא מוכנה, קח אותך לידיים בחיבוק, הבגדים בסקית, וזה בסדר, ותגיע לגן. עכשיו צריכים לראות אם זה עובד, צריכים לראות עד כמה זה דרמטי לה. האם היא מתפרקת, או שהיא בעצם רק רוצה להשתלט עליי. לא, את זה, לא, את זה, לא, את זה, לא, את זה. ואז בעצם היא רוצה לקבוע עליי. אבל שוב אני אומרת, יכול להיות שהיא רוצה לקבוע עליי, כי נורא קשה לה. את מבינה? היא צריכה לעשות איזשהו סוג של סדר בעולמה, בעולמה, ואז יהיה היא. אבל, תראי, אם הכל תקין, אז זה פשוט ילדה נורא חזקה, שרוצה לנהל את כולם, ואז בחלקים מסוימים של החיים, אני אוכיח לה שאני מנהלת אותה. כי בכל זאת אני המנכ״ל של המשפחה הזאת. מבינה? אז להחליט על גם וגם וגם, ואני הייתי אומרת לעשות גם, כן, לבדוק, לרדת קצת יותר לעומק. כי גם נורא קשה לה. את מבינה, היא רוצה שיבואו חברים, אבל ברגע שבא חבר, היא מתפוצצת. ואז היא עושה לעצמה נזק. הקטע הזה החברתי הוא מאוד כואב, הוא מאוד עצוב.
אבל זה לא עניין להתנהגותי, הסיפור הזה של איך היא מתנהגת עם חברה? זה לא יכול להיות התנהגותי?
זה כן יכול להיות התנהגותי. ואם זה התנהגותי, אז זה יושב על המקום שלה לשלוט. ואז יכול להיות שאנחנו צריכים להתחיל מדברים קטנים בבית, עם אמא ואבא. שאני בעצם מוכיחה לה בדברים קטנים, שהיא לא שולטת, שהיא לא קובעת. שאני אומרת את המילה האחרונה. בהרבה מקומות היא מחליטה מה ללבוש לגן, איזה נעליים לקחת, אם העדיפה שניצל או קציצה, אם היא רוצה את האורס בצד ימין או בצד שמאל, איזה יוטיוב היא רוצה לראות בטלפון של אמא, יש המון דברים שהיא מחליטה. אבל על המון דברים אחרים, אבא ואני מחליטים עליה. ואת זה צריך להתחיל לייצר בבית. ואז, אחרי שאנחנו, היא צעירה, אחרי שעושים חודש כזה, ואני שולחת אותך להדרכת הורים עכשיו, כדי לעשות את זה מדויק, מכיל ונכון, אחרי שאנחנו עושים חודש כזה, בערך, פחות או יותר, ורואים שזה עובד, אפשר ללכת למקומות האחרים של החברה והילדים. ולא רק זה, הדברים האלה, יש להם אדוות, זה כמו אפקט הדומינו. אם מה שעובד בבית, בקטנה, יעבוד גם בדברים אחרים, יש סיכוי מאוד גדול. אם אכן, זה התנהגותי בלבד.
כן, קודם כל לבדוק שזה לא.
לא, לא, תעשי את שני הדברים ביחד, לכי להדרכת הורים, תוך כדי שאת קובעת תור לאבחון. מה אכפת לך?
כן.
ואני אומרת לך, יכול להיות שתזרקי לפח את כל מה שאמרתי לך, אבל נורא קשה לה. בואי ננסה להבין על מה זה יושב. אפשר להתחיל הדרכת הורים בלי אבחון, בלי כלום, להבין יותר את הילדה, לגלות איך את מגיבה, איך בעל, איך מגיב, מה קורה, איפה אפשר לתת לילדה תחושה של חופש. מבינה? קודם כל הולכים על ההתנהגות היומיומית, על דברים שיש לכם שליטה בהם, כי אין לנו שליטה בילדה, במצבים שיש לכם שליטה בהם. ואז נראה אם זה עובד, תוך חודש אפשר לראות שינויים מדהימים. כי היא מאוד צעירה, ואז נראה אם זה עובד, אם זה עובד, אז אולי אפשר לוותר כמה לנסה של האבחון, עוברים על דברים אחרים. אוקיי?
Okay?
טוב, בהצלחה, יקירה.
תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, שבת שלום, שבת שלום, כל טוב. חבר'ה, אני יוצאת מהר מהר לכמה דקות של פרסומות, תישארו פה, תכף אני חוזרת.
אתם מאזינים ל...
שבתי אליכם, ולשיחה שממתינה לי. שלום.
שלום, קוראים לי נעמי.
שלום נעמי, היי.
ואני סבתא.
היי, סבתא לי.
כן. ואני רוצה להגיד, לא בשביל להחמיא לך, אבל אני חושבת שכל הורי, כל סבא, כל סבתא חייבים להקשיב כל יום שישי למה שאת אומרת. שזה דברים שאם אין לך אותם היום, מחר את נתקלת, מחרתיים, וההורים צריכים את זה. אני מסתובבת ברחובות, בבתי ספר, וזה אני אומרת, אויש! כמה הם צריכים להקשיב לך?
כן, כן. טוב, נו, נעשה את המרב שאנחנו יכולים.
עכשיו אני אגיד לך שאתה דירה.
תודה, תודה, תודה.
אני מודה שאני באמת יותר מדי מעורבת, אני יותר מדי חרדה, אני יותר לנכדים, כל פסיד שקורה איתם, או זה, אני תמיד מהצד מסתכלת, וזה, ועוד יותר גרוע מזה, אני מציצנית, אני הולכת לגנים באמצע היום, מציצה מאחורה, מקדימה. זאת אני. אולי זה מוגזם, אבל אני צריכה להיות בשליטה על הנכדים שלי. אבל אני לא מתערבת להורים. אני מהירה ואומרת להם והכל, אבל אני לא מתערבת בחינוך שלהם.
מה, מה, מה ההבדל? זאת אומרת, למה, אם את מהירה ואת אומרת,
אני בודקת שהכל טוב עם הילדים, במסגרות שהם לא בבית, שהכל טוב, שהם מסתדרים, שאין להם בעיות, אין להם דברים כאלה.
איך את עושה את זה, חוץ מזה שאת מציצה, נאמר, ורואה אותם בחצר של הגן?
אני יכולה להיכנס לבית ספר ולהגיד לשומר שבאתי רגע לתת נשיקה לנכד, והוא ייתן לי להיכנס.
ואז מה, מה, מה את עושה?
מציצה לראות אם הוא בסדר, אם הוא עם חברים, אם הוא לא בבעיה.
ואם את רואה שהוא, ואם את רואה שהוא יושב בצד לבד, מה תעשי?
אני לוקחת הרגליים והולכת, ואומרת להורים שלו.
הבנתי.
אני לא מתערבת ולא כלום. אבל יש לי כמה מורות שהן חברות שלי, והן פוגשות אותי והן מדברות איתי, ואז אני אומרת להן בקטע של חברות, לא מה שיש לי להגיד, והן מקבלות את זה יפה מאוד. אבל אני לא מתערבת או זה, כלום.
אז בינתיים זה עובד לך. זה עובד לך, והאמת, זה יש גם, אוקיי, ויש עוד איזשהו מישהו ששומר על הילדים האלה מלמעלה. אוקיי, אוקיי.
אני יכולה ללכת לגן של הנכד, והכניסה מזעזעת, והכל גועל נפש. אני נכנסת לראש העיר, דופקת לו בדלת, אני אומרת לו, עכשיו, אתה הולך לשם
לנקודות את הגן
הזה. והוא רץ ועושה את זה, ושולח לי תודה.
וואו, מה אני אגיד לך? נורי,
אני יכולה לקחת מגרפה ולעמוד עם המנקה בחוץ, ולהסביר לו איך לנקות
איך,
לפני גן ילדים.
איך מקבלים את זה הבנים, הבנות, החתנים והקלות שלך?
אומרים לי שאני מופעת וצוחקים עליי,
okay.
ואחר כך שהם צריכים משהו, אמא, אמא. בואי תעזבי לנו, תראי.
אז זה מעולה, זה שהם צוחקים זה מעולה, הם לא כועסים, מעולה. אז
לא עכשיו... כועסים, להפך, אומרים לי, אמא, אני לא רוצה להגיד לך, תשתגי, אבל תראי, לכי, לכי, לכי.
תבדקי רק רגע, מעולה, יש להם חוקר פרטי בלי לשלם לו. תגידי, נעמי, את התקשרת כדי ככה, דילמה או, שאנחנו...
דילמה. נמש...
יאללה, תשאלי אותי.
יש לי ילד, נכד בן 10.
בכיתה ה'.
דלת.
דלת.
הוא עוד לא בהק.
אוקיי.
הוא גבולי כזה בגיל. בקיצור, הוא הכי גדול בגיטה, מבחינת הגובה, מבחינת החוזק, הוא חזק, הוא ענק, הוא בגיבור, הוא מאוד מאוד יפה, ילד יפה, והוא פשוט בולט, מהכל.
כן.
והוא מאוד חכם.
מה הוא מאוד?
חכם ומאוד יעיר, ובלימודים הוא מיליון, ממש בסדר. וגם הוא נורא חברותי, מאוד חברותי, ומדבר עם כל אחד, ואין גבול, כאילו הוא יכול עם כל אחד לנהל שיחה.
כי הוא מאוד בטוח בעצמו, זה הקטע של היהירות, הוא מאוד 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 בטוח בעצמו, אז הוא רוצה לשאול, הוא בא, הוא מתקרב, הוא מדבר עם אנשים, אוקיי.
אין לו בעיה לתקשורת עם אף אחד, עם כלום. עכשיו... גם הוא הרבה פעמים עומד כשרוצים לעשות משהו, בגלל שהוא יודע פתאום, הוא הכי בסדר, אז הוא קופץ ראשון, וזה כנראה מעצבן את הילדים. נכון?
ברור.
עכשיו, מה שעד עכשיו הכל היה בסדר ונהדר, וזה הייתה לו שנה קשה. זה התחיל בקורונה ששנתיים הם לא למדו כמעט, ואז העבירו אותם כיתות בלי ללמוד. אחר כך המלחמה עכשיו, ש... זה השפיע עליהם, את כל הזמן לרוץ...
כן.
השפיע עליהם, השפיע יותר אפילו להורים, ההורים נכנס, הם לא כל כך, אבל ההורים היו מאוד מאוד לחוצים, וכמובן שגם אני, וכנראה זה השפיע עליהם. עכשיו אין להם מורה, המורה יצאה ללידה, פעם אחת היא נפצעה, ולא הייתה עכשיו הביאו מורות מחליפות כל פעם מישהי אחרת, ועכשיו הביאו מישהי צעירה, חמודה, מתוקה, ילדה, כאילו היא מורה, אבל ילדה בגיל, ונהיה קטסטרופה. הוא כנראה מנצל את זה שהוא יותר, הוא מרגיש יותר פיקח וחכם ממנה. הוא מאיר לה ואומר לה, ואם היא אומרת משהו לא נכון, הוא ישר מתקן אותה. וגם הוא לא כל כך רוצה לשמוע בקולה. וזה התנהגויות שהוא לא מתנהג בבית. זה התנהגויות שהוא בהמון חוגים טובים, ובחוגים הוא לא מעז להתנהג ככה.
תראי, למה הוא מעז? הוא מעז, תראי, צריכים להבין, הוא בסגנון האישיות שלו זה להיות יהיר, להיות בולט, להיות כזה שישימו לב אליך, והוא פיתח איזושהי תחושת ערך פנימית כנראה, שאני יודע יותר טוב מכולם ואני חזק, וגם לא רק זה, אני צריך להראות לכולם שאני יודע יותר טוב מכולם, שלא יהיה מישהו.
הוא בן אמצעי, הוא רוצה להראות.
לא, לא חשוב, גם, כן, גם יכול להיות, אבל מעבר לזה שהוא סנדוויץ', הוא כבר הוא, הוא כבר הוא, אוי, אני שומעת מוזיקה. טוב, תקשיבו.
זה לא שלי.
זה שלנו, מאירה תכף תיקח את השיחה שלך, נעמי, ואני אמשיך את השיחה הזאת עם נעמי אחרי החדשות.
אוקיי, תודה.
בסדר, תודה, טוב. ביי, ביי. חבר'ה, אתם ממשיכים ליצור קשר ב-0552-103-103, וגם שולחות ושולחים הודעות וואטסאפ קצרות. ל-054-70-103-70, מה שלא יענה היום, יענה ביום אחר, אבל אנחנו רק מסיימים את השעה הראשונה, אז חכו בסבלנות, תכף אני חוזרת.
אתם מאזינים למיכל דליות ב-103-FM. עכשיו ב-103-FM מיכל דליות.
אני כאן בתוך כל הג'אז הזה, מיכל דליות בשעה השנייה שלנו, עורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, אלון גבאי, אחיעד לוק, איתי ניקסון, ועל השידור שקד מורג. אתם מתקשרות ומתקשרים ל-0552-103-103, ושולחים ושולחות הודעות טקסט קצרות ב-0547-103-70. אני הייתי בשיחה עם סבתא נעמי, ואני קצת אתן לכם טיפה רקע, ואז את המענה לנעמי. זו סבתא מאוד מאוד מעורבת, אבל במקרה הזה, זה לא קשור דווקא לסבתא ולמעורבות ולאכפתיות שלה, אלא זה דילמה על אחד הנכדים. בן 10, ילד פיזית גדול, פיזית חזק, יפהפה, בולט מאוד גם בנראות שלו וגם בהתנהגויות שלו, הוא חכם, הוא מצליח בלימודים, הוא מאוד חברותי, הוא אוהב חברים, חברים אוהבים אותו, הוא יהיר. יהיר זה אומר שהוא כזה, אני יודע יותר טוב, אני יהיה ראשון, אני אנהל את העניינים, אני אקבע מה משחקים, אני, אוקיי? אני כל מיני דברים כאלה בכל מיני מצבים של החיים. ועכשיו, נעמי עתיתי, נכון?
כן, כן.
ועכשיו יש לנו מורה חדשה, נכון? זאת מורה או ילדה?
כן.
מורה חדשה.
מורה ממש, אבל היא צעירה מאוד.
מורה חדשה, צעירה, כנראה חסרת ביטחון, שהוא כל הזמן מפריע לה. הוא מתקן אותה, הוא רוצה לקבוע, נכון? על מה היא מתלוננת בדיוק? רק תגידי על מה היא מתלוננת.
הביטחון שלו נובע מזה שכשהוא מאיר וזה, זה הכל נכון וטוב מה שהוא עושה. את מבינה, זה נותן לו עוד יותר ביטחון.
לא, אין איזה קשר. רגע, אין איזה קשר שהוא צודק. אז מה אם הוא צודק? צריך לסתום את הפה. אז מה אם הוא צודק? צריך להגיד את זה. לי יש כמה נכדים סופר חכמים, וכל אחד מהם באיזשהו רגע תיקן את המורה שלו, ובאותו יום הוא קיבל הרצאה שאת המורה אתה לא מתקן. אתה חכם, כן. אתה יודע, כי זה מעליב אותה, זה פוגע אותה, פוגע בה, בטח לא כל הכיתה, זה האלף בית של לימוסים, זה הכל, כן. זה התפקיד שלנו, כן. והוא מרשה כן. לעצמו להיות חוצפן ויהיר, ועוד מעט גם לא יהיו לו חברים, אבל אני רוצה רגע לדעת על מה היא מתלוננת, מה היא אומרת.
זהו, בבית הוא מיליון אחוז, אין לנו שום בעיות איתו,
אוקיי.
בבית ספר פתאום עכשיו התחילו בעיות, היא לא מתמודדת איתו, היא אומרת לו, תצא החוצה, זהו, תצא, אני לא רוצה אותך בתקיטה. ואז הוא יוצא, מסתובב ברחוב, לא ברחוב,
בחצר,
שעות שלמות.
נכון.
אני הולכת, אני רואה אותו בחוצר, אני עוד פעם בחצר.
נכון, אז ככה, נכון. אז תקשיבי, קודם כל, מה שהיא עושה, זה לא חדש. אני זוכרת שאני הייתי ילדה ויש את זה תמיד פעם להפרעות הקשב, אין איזה קשר רגע לנכד שלך נעמי, אני רק נותנת לך איזושהי דוגמה. כל הילדים שהיו היפראקטיביים או עם הפרעת קשב, אלה שלא יכולים לשבת בשקט, לא רוצים, לא יכולים לשבת בשקט, בא לי מספר, המורה הייתה נכנסת לכיתה, הילדים היו אומרים בוקר טוב, המורה הייתה מסתכלת עליו, הייתה אומרת לו החוצה, אבל המורה, אבל המורה, אבל עוד לא אמרתי החוצה, למה לה להתמודד עם המופרע הזה? זה אחד. כך שזה לא ההתנהגות, זה גם לא עוזר. אבל למה לא אותו בכיתה? הילד הזה ילד לא נחמד, שוויצר, גאוותן, מרשה לעצמו, הוא קולט את החולשה שלה, בבית כנראה נותנים לו לקבוע ולהיות יהיר, בבית ספר לא מתאים לה. הוא קולט את החולשה שלה, הוא משגע אותה והיא מעיפה אותו. בואי כן, נגיד אני... ככה, זה אולי לא בסדר, אבל בואי עכשיו, אין לה מה לעשות איתו, היא לא רוצה אותו בכיתה, הוא לא ילד נחמד, הוא לא סותם את הפה, הוא לא מפסיק להעיר לה. עכשיו,
אז היא לוקחת אותו, היא צריכה לקחת אותו לשיחה.
היא לא צריכה לעשות כלום. היא כנראה עשתה, אני בטוחה שלפני שהיא הוציאה אותו, היא ניסתה הרבה מאוד דברים. אני בטוחה, אנחנו מדברים עכשיו לתחילת פברואר, היה לה את כל ספטמבר, את כל אוקטובר, את כל נובמבר, אני בטוחה שלקחה אותו
לא היה לה, היא מורה חדשה.
אוקיי.
מורה חללדה.
רגע לפני שהיא הוציאה אותו, היא שחקה, היא לקחה אותו, היא אמרה לו, זה מפריע לי, זה לא.
אני מקווה.
אני בטוחה, אני בטוחה, כי רגע לפני שמורה מעיפה ילד מהכיתה, היא מנסה להניע ולראות. מה ישנו שם, מה מפריע, מה היא יכולה לעשות.
זהו שהם לא עשו את זה, נראה לי
אוקיי.
שמתנגחת איתו. היא מגיעה למצבים שהיא ברמה שלו והיא מתווכחת איתו.
אז תקשיב, נעמי, נעמי.
לא צריך להתווכח.
נעמי, 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 נעמי. תקשיבי טוב, אנחנו את המורה הזאת לא נחליף. זאת המורה המחליפה. ומי שצריך להבין את המצב, את המשמעות, זה הנכד שלך ולא המורה. ולא חשוב אם יש לו מורה טובה או מורה לא טובה, אם היא בלונדינית או שהיא שמנה, אם היא רזה או שהיא משקפופרית, אם היא גמדה ואם היא דרקון. זאת המורה של הילד. זאת המורה של הילד, והנכד היהיר שלך צריך להבין שכשהוא מעיפים אותו מהכיתה כל הזמן, ברגע שהוא יסתובב בכיתה, אני עכשיו אמא שלו, יושבת לידו ורוצה לראות שהוא מתקשר לחבר, שהוא לוקח מנות שירי הבית, אני רוצה לראות שהוא עושה, אני רוצה לראות שהוא משלים את החומר שהוא הפסיד. אתה רוצה להפריע לה, ואתה הרי יודע שתעיף אותך החוצה, נכון? ואתה עדיין ממשיך להיות יהיר ולהפריע לה. אוקיי, אז היא הוציאה אותך החוצה. נעמי, את לא יכולה לגרום לה לעשות משהו אחר. הוא לא ילד נחמד, הוא לא נעים לה בכיתה. נכון שהיא לא מנוסה, נכון שיש דרכים אחרות. את חושבת שאם הייתה לוקחת אותו לשיחה הוא היה משתנה? הוא לא היה.
אם הייתה לוקחת אותו ומשתפת אותו ונותנת לו, אם משעמם לו, לתת לו שיעזור לה.
אבל היא לא, נעמי, נעמי, נעמי,
נעמי,
נעמי, נעמי, נעמי, תראי מה את עושה. את רוצה שכל העולם יסתדר על פי היהירות של הנכד שלך, ככה לא עובד העולם.
נכון.
לא עובד העולם. הנכד שלך הוא ילד בן 10, הוא צריך לדעת להסתדר עם אנשים. יש אנשים נחמדים ויש לא. יש סמכותיים ויש רכוכיים. יש כאלה שמתחשבים בו ויש כאלה שלא מתחשבים בו. ובעולם הזה יש הרבה חוסר צדק והרבה חוסר הוגנות. והילד שלך, הנכד שלך בכיתה ד' חוצפן, יש לו פה גדול והוא לא למד להתאפק. זה הכל. היא משעממת אותו שיקרא ספר. למה הוא מפריע לה? הרי הוא יודע שתוציא אותו, שיקרא ספר. נכון, היא הייתה יכולה לשוחח איתו, היא לא עושה את זה. נכון, היא הייתה יכולה לתת תפקידים, היא לא עושה את זה. נכון, היא הייתה יכולה לשכנע אותו, היא לא עושה את זה. היא לא עושה שום דבר. את יכולה לגרום לה? לא. אבל את יכולה לחנך את הנכד שלך וללמד אותו שהוא משלם את התוצאות של ההחלטה שלו. הוא מחליט כל פעם שהוא רואה אותה, הוא מחליט לשגע אותה, הוא מחליט להעליב אותה, הוא מחליט להפריע לה. והיא מגיבה. לא חשוב אם אני גם אומרת שזו תגובה לא נכונה, היא מגיבה.
כן.
אם הוא היה ילד רגיל, היה אומר לעצמו, וואלה, זאתי גם כן, אוף, לא רוצה להסתובב בחוץ, יאללה. היה יושב, היה מתאפק. אבל לא הנכד שלך. הנכד היהיר שלך לא התאפק.
כן.
והנכד היהיר שלך לא מלמדים אותו להתמודד עם החיים. עם כן. אנשים שלא נחמדים לו. עם מצבים נכון. שמשעממים אותו. הוא לא יודע.
נכון.
במקום להשתעמם, שישב ויצייר. שיעשה, נכון. שיכתוב סיפור של קרטונס. מה, מה? את יודעת כמה ילדים נכון. יושבים בכיתה ומשעמם להם והם לא מפרים למורה?
נכון, יש כאלה ש...
זאת אומרת שהעבודה היא לא אצל המורה, ולא נשכנע אותה, ולא נתלונן שהיא לא, והיא לא, והיא לא, והיא לא, והיא לא. העבודה של ההורים של הילד הזה, היא ללמד אותו להתאים את עצמו לחיים. לא תמיד, אני לא אומרת להתכופף, אני לא אומרת שידרסו אותו, אני לא אומרת להיכנע, אני לא אומרת להיות כלומניק, ממש לא. אבל תבין את ההשלכות של ההתנהגות שלך. זה בסדר, יכול להיות שזה בסדר לו.
מתחיל פתאום שזה פתאום נהיה כזה נורא, פתאום בבת אחת הכל יתהפך, הילד יתהפך לדמרי,
מכיוון שהוא
יתהפך.
כי אני אגיד לך למה, הוא מתחיל והוא נכנס לגיל ההתבגרות, וזה גיל של מרידה, וזה גיל של רצון לשלוט במצב. אבל יש לנו פה ילד שעשר שנים הצליח לתמרן את כולם ולעשות רק מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, מה שאומר שכל תחושת הערך שלו יושבת על זה שקודם אני, רק אני, תמיד אני.
לא, 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 לא.
לא?
הוא לא כזה.
לא?
לא, לא.
אוקיי.
לא, לא.
אוקיי.
הוא לא כזה. הוא דווקא מתפשר והולך ובחיים הוא לא הרים ידיים על ילדים.
אוקיי.
והוא לא. גם לא אכפת לו. קונים לאחים שלו, הוא לא צריך שיקנו. הוא ילד נוח
בטירור. אוקיי. אז זה לא כל כך נורא כמו שאני חשבתי. באמת, באמת זה לא נורא. לא, אז באמת זה לא כך נורא כמו שחשבתי. אבל עדיין, הוא צריך להבין שרק הוא קובע איך ייראה השיעור הזה. שרק הוא זה שקובע אם הוא יהיה בחצר או לא.
אם להעביר אותו לכיתה אחרת, זה אולי יעזור?
מורה מחליפה?
כי גם הילדים בכיתה הזו כבר אומרים לו, עכשיו יוציאו אותך החוצה. עכשיו אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא... אז כולם כבר עלם בגלל
אבל תראי מורים... איזה מחיר הוא ממשיך לשלם.
הוא משלם מחיר מאוד.
אבל הוא לא, מאוד. עושה, הוא לא עושה את המסקנה שרצינו, הוא לא משנה את ההתנהגות שלו. הוא לא מבין.
אני חושבת שעכשיו עם כל התדמית שהוא קיבל בכיתה וכל מה שקרה שם,
כן.
אולי כדאי להחליף אותו כיתה, לתת לו ללכת לכיתה אחרת.
נומי, תראי, תראי, א', יכול להיות. אני מאוד מאמינה במשפט משנה מקום משנה מזל, באמת.
כן.
אבל הרבה פעמים מעבירים ילד כיתה והילד לוקח איתו את כל הדברים הלא נחמדים שלו, ובכיתה השנייה כן. קורה אותו דבר.
כן, כן.
ורגע לפני שאני משנה עבורו את המציאות, אני אעשה כן. את זה כשבעת הצורך. רגע קודם אני רוצה ללמד את הילד להתנהג כן. בהתאם. אתה בכיתה עם מורה שכנראה תעיף אותך החוצה. אתה לא מבין מה כדאי לך לעשות כדי שלא יעיף אותך החוצה? אתה לא מבין את זה? מה מונע ממנו?
בשבוע שעבר הלכתי בהפסקה, ועמדתי שם בשער, סתם ככה.
כן, כן.
ואז ילדה אחת, גדולה ממנו בשנתיים. אז היא אומרת לי, אתה סבתא שלו? אז אמרתי לה, כן. אז היא אומרת לי, נראה לי שהעיפו אותו מהבית ספר. איפה העיפו אותו? בתוך הבית ספר. אני בקשר, אין זה העיפו אותו, לפני דקה ראיתי אותו. כי מעיפים אותו כל הזמן מבית ספר.
תראי, תראי, תראי.
את מבינה, הוא כבר קיבל סטיגמה בכל הבית ספר ממה שעשו לו.
נכון, נכון.
היו צריכים לקחת את זה דעתי.
נעמי, אבל מה את עושה? במקום להגיד, בואי ניקח את הילד, נעביר אותו איזשהו סוג של תהליך ולמידה. ניקח אותו לחוג, ניקח אותו ל-CBT, ניקח אותו למטפלת רגשית. בואי נלמד את הילד איך להתנהג באופנים כאלה שלא יעיפו אותו כל הזמן. במקום לעשות את זה, את עוד פעם הולכת ומשנה את העולם בשבילו. בואי נחליף מורה, בואי נחליף בית ספר.
התחלנו עכשיו בטיפול רגשי באמת.
אבל אני עוצרת ואני רוצה רגע לתת לך את ההסתכלות מלמעלה. אנחנו לא יכולות לעשות פה טיפול עומק דרך שיחת טלפון. אבל אני רק רוצה לתת לה, יכולה לתת לך רעיונות. תקשיבי, יש לנו פה ילדון שאת אומרת שיש לו גם תכונות אחרות, הוא יודע להתפשר, הוא יודע להתאפק, הוא לא מקנה באחרים, באמת, הוא מאמי של ילד, הכל ממש בסדר, ובבית ספר התחילו בעיות. עכשיו, יכול להיות שזה בגלל המורה המסוימת הזאת. אז המורה המסוימת הזאת היא תתחלף, היא רק ממלאת מקום, כי היא יצאה לחופשת לידה, וגם אם יכול להיות שהמורה הזו עכשיו תהיה איתו חצי שנה, עד סוף יוני, בכיתה ה' תהיה לו מורה אחרת. אני רוצה אבל לראות מה אני עושה עם הילד שהוא חכם והוא יפה והוא בולט והוא מוצלח בלימודים והוא חברותי, מה אני עושה איתו כדי שיאמץ התנהגויות שלא יעיפו אותו החוצה. הילד פה הוא הפקס, הוא הפקס אקטור, הוא הפקטור, הוא האקס פקטור, יצא לי הפוך באותיות. הילד הוא האקס פקטור, הילד הוא הדבר. ואם אני מכירה את הילד כמי שיש לו יכולות ותכונות, כשאני רואה את הילד שיש לו תכונות טובות מאוד, אני אעבוד על הילד, אני אעבוד עם הילד. את מבינה?
טוב, אנחנו מנסים עכשיו לעשות את הכל.
כן.
המון שיחות, והמון לקחת אותו, והמון זה.
כן.
נראה מה היא.
זה מה שיש לעשות. זה יקרתי. כן. זה מה שיש טוב. לעשות. אני רוצה לקרוא לכם שאלה שקיבלתי מאימא. שלום מיכל. יש לי בת בת 8, שבדרך כלל כשהיא הולכת לישון, היא מבקשת שנשאר איתה כי היא מפחדת. היא כל ערב במיטה במנטרה של אני לא מצליחה להירדם, כשאנחנו מנסים להבין למה אין לה תשובה. היא ישנה בחדר עם אחיה בן 4, ולאחרונה התחלנו לנסות להרגיל אותם להירדם בלי שאנחנו יושבים לידם. בלילה, אם במקרה היא מתעוררת, ואת כותבת פה בגלל אחיה, זה מעניין תכף למה, היא שוב מבקשת שנשב לידה כי היא מפחדת, ואני כל הזמן אומר לה שאנחנו ממש פה בבית ואין מה לדאוג. תראה, אנחנו לא ממש יודעים, אני לא ממש יודעת מה קורה, אבל ילדה בת 8, בתקופה הזאת, הרבה דברים אני אייחס למלחמה. הרבה דברים אני אייחס לגיל, למה שקורה. עכשיו אני גם מבינה, אתה כותב, היא מתעוררת בגלל אחיה. זאת אומרת שיש לנו פה בחדר שלה ילד בן 4, שגם מאיזושהי סיבה, אני לא יודעת איזו, מתעורר בלילה. תראה, זה נכון הרצון הזה להתחיל להרדים את הילדים בלי שאני יושב לידם. אבל זה לא עובד, ואם זה לא עובד, שב לידם. יכול להיות שעכשיו התקופה הזאת, מה שהיא עוברת, מה שאחיה עובר, יכול להיות שזה בגלל שאנחנו עדיין קרובים למלחמה, ובואו לא נשכח, עד לפני חודשיים היו עדיין אזעקות בכל מיני מקומות. אני לא יודעת, לא יודעת מה יש שם, לא מכירה אותה בדרך כלל. כששואלים דרך אגב, מנסים להבין למה את לא מצליחה להירדם, היא לא תדע להגיד. כשיבוא בן אדם מבוגר ויגיד לך אני לא מצליח להירדם, מה הוא יגיד? יש לי כל מיני מחשבות. ויכול להיות שהוא יגיד אני דואג לעסק, או אני דואג לזוגיות, או אני דואג לילד, יכול להיות. ילדה לא יודעת להגיד דבר כזה, יש לה כל מיני מחשבות. יכול להיות שאפילו לא יודעת לשים את האצבע על מה, היא מבוהלת, היא מפוחדת. אז קודם כל, אין טעם לשאול ילד למה. באמת, אני רוצה שתדעו, אין טעם לשאול ילדים למה. ואני חושבת, בוא תוותר בחודשיים הקרובים על הנושא של להרגיל אותם להירדם לבד. תמשיכו לשבת שם, יש לה גם אח שמאיר אותה באמצע הלילה, ותמיד באמצע הלילה קשה להירדם שוב. שבו לידם, אבל הישיבה הזאת היא מאוד ברורה. אני לא עונה, אני לא קם, אני פה בשביל לשמור עליכם. בלי ליטופים, לא לשבת על מיטתם, אלא לשבת על כיסא, אוקיי? לא על מיטתם, כי אז הילד מרגיש את המשקל, את הגוף, את כל, לא, את התנועה. כיסא בחדר, בין שתי המיטות, אנחנו שומרים עליכם. לילה טוב. ועוד חודשיים, עוד שלושה. תנסו לעשות את מה שאתם רוצים עכשיו, לחנך אותם. תניחו, הילדים עוברים תקופה נורא קשה, ואולי מה שאנחנו רואים, קשה לדעת, אבל אולי מה שאנחנו רואים, זה חלק מזה. שלום.
היי מיכל.
היי, שלום יקירה.
בכיף שזכיתי.
היי, בכיף, שלום.
רציתי לשאול אותך, כן. יש לי ילד בן 7. הוא ילד מקסים, ילד מתוק. לאחרונה נהיה לו קטע שהוא מפחד נורא מכל דבר. מפחד מחושך, מפחד להיות לבד. יש לו חוג, הוא יכול להיכנס לחוג, אחרי, חוג שהוא מאוד אוהב, חוג כדורגל, הוא מאוד אוהב, הוא נכנס, אחרי 10 דקות הוא יכול לצאת בבכי, אני לא רוצה, אני לא רוצה ללכת הביתה, אני לא רוצה להישאר פה, ועל כלום, על סתם, אין איזה משהו, יש כל מיני טריגרים כנראה, שגורמים לו,
כן.
לבכי, להתפרק, זה יכול להיות משהו שהוא לא רוצה לזוז ממני, הוא לא רוצה שאני אתרחק ממנו, הוא לא עצמאי.
הוא היה?
הוא אף פעם לא היה עצמאי, אבל זה מחמיר.
תני לי דוגמה למה את מתכוונת כשאת אומרת לא עצמאי.
יש לו אח שנתיים מתחתיו, הוא מאוד עצמאי, הוא אוהב לישון לבד, אין לו שום בעיה לישון לבד, אין לו שום בעיה להתקלח לבד. כאילו מאוד, הוא יכול ללכת לחבר לבד, הגדול שלי לא מוכן ללכת לחברים, אלא רק להיות בבית. אבל זה מחמיר כאילו מיום ליום, וזה אפילו שבוע שעבר, הוא פשוט עשה לי פיפי באחד מהארונות. מה הסיבה? אין סיבה. היה לו פיפי, לא היה לו כוח ללכת לשירותים, אז הוא החליט פשוט לעשות את זה בתוך הארון. הוא בוכה מכל דבר, אם אני מאירה לו איזה הערה, הוא יכול להתעצבן ולהתחיל לזרוק דברים, שזה דברים פעם שלא היו. הוא מאוד טוב לו בבית ספר, הוא מאוד חברותי, יש לו חברים, באים, והכל כאילו, אין איזה משהו שגם בבית, כאילו די טוב לו, אין איזה משהו שמישהו עושה לו משהו רע, שההתנהגות הזאת היא מגיעה.
תראי, מה שאמרת לי, שפשוט הוא קם והוא השתין בתוך הארון, אמא היית אומרת ומקשרת את זה לזה, זה היה בלילה והוא פחד ללכת לשירותים, אבל זה היה במשך היום. זאת אומרת, עדיין, בוא נגיד, את מקלחת אותו? הוא אוכל לבד?
אני מקלחת אותו, אנחנו מאכילים אותו. ממש הכל, הכל, הכל.
תקשיבי, מה יהיה? תראי, את רוצה שהילד יאכל לבד?
כן.
תפסיקי להאכיל אותו.
אבל הוא לא יאכל.
אז מה יקרה אם הוא לא יאכל? תגידי לי את.
אז הוא ילך לארון, ייקח שטויות, ובזה זה ייגמר.
יופי, אז למה יש בארון שטויות? תרוקני את הארון משטויות. תראי מה אני עושה. אני רוצה להחזיר אותך לשלוט במצבים מסוימים. כי את לא יכולה לשלוט בילד. ברגע שאת אומרת לו, מאמי, אני לא רוצה להכיל אותך יותר, די, האמת, פר, נמאס לי. אתה בן 7, יש דברים שאתה יודע לעשות לבד. הרי אם הוא ילך לחבר ליום הולדת, וגם אם את יושבת ודברת עם האמהות, הוא ייקח חוגה, הוא יאכל אותה לבד. הוא הרי לא צריך אותך. הוא גם לא צריך אותך.
כן, זה הוא יעשה לבד.
אבל הוא יודע הכל לבד. את רק לא נותנת לו, כי את עושה את זה עבורו. וזה הולך ונהיה יותר ויותר גרוע. ונוסיף לזה את המלחמה, מסכן. אבל
דווקא במלחמה הוא היה די בסדר.
אבל תביני, את מספקת לילד שירותים, את עושה עבורו דברים שהוא יכול לעשות לבד. כל זמן שאת עושה את זה עבורו, הוא לא יעשה לבד. הוא שולט בך. הוא שולט בך ובזמן שלך. ממתי אנחנו מפחדים מילד שלא אוכל? אומרים לו, פתקי, אני לא רוצה להכיל אותך יותר. די, לא בא לי. אני יושבת, אני עסוקה בארוחה שלי, אחיך אוכלת שלו, אבא כאן, ואני מקווה שתוכל גם. והוא כמובן יגיד לך, אני לא אוכל, אם את לא מכילה אותי, אני לא אוכל. תגיד לו, בסדר, גמור. אני לא מכריחים לאכול אצלנו בבית. תהיה רעב, תאכל. ואז הוא יורד מהשולחן בלי לאכול. הוא היה רעב, הוא רצה לאכול, אבל הוא יראה לך, את לא מאכילה אותו, דווקא אני לא אוכל לך. מה תעשה לי? לא אוכל לך. ואז הוא יורד, ואת מקפלת את הארוחה, ואז הוא בא אחרי שעה, והוא אומר, אני רעב? תגידי לו, לא, אני מבינה פיצקי, כי לא אכלת, אז תיקח לך משהו. ואת ידגי שבבית לא יש שטויות בכלל, לאף אחד. לא לך, לא לבעלך ולא לילד הצעיר. למה? כי במשפחה כולם עבור אחד ואחד עבור כולם. ואז הוא יראה, שיקח תפוח, שיקח מעדן, אם יש קופסה עם שניצלים מוכנים, שיקח שניצל. בבקשה, הילד רעב, שידאג לעצמו. אני לא מאכילה אותך. אותו דבר במקלחת. לקלח ילד בן שבע? אני מדמה את עצמה, אני אגיד את זה בגסות, אני מדמה אותך, מנקה לו את הביצים שם, מה זה? ואת התחת, מה? הוא בן שבע. מה זה הדבר הזה? מה זה הפינוקים וחוסר העונים הזה של ההורים? אבל את מבינה שזה לא התחיל אתמול, זה התחיל בגיל שלוש.
ברור, ברור. זה, את יודעת מה, הדברים האלה, ברור שזה נורא, אני יודעת, אבל זה, אני לא מצליחה להבין את ההתנהגות הרגשית. אני לא חושבת שזה נובע מזה.
לא, אבל זה, לדעתי, זה הולך ונהיה יותר ויותר גרוע. תראי, הוא... הוא כל כך לא עצמאי, הוא כל כך לא עובר עבור, לא עושה עבור עצמו. כל כך הייתה שם אמא שפותרת לו, מסדרת לו, מארגנת לו, מקלה עליו, שכשהוא מתמודד עם קושי, באמצע משחק כדורגל, בא איזה ילד ואמר לו, יאללה, מטומטם, למה לא מסרת לי? בום, הילד נעלב.
אפילו בום, זה לא.
מה?
אפילו זה לא, הוא פשוט נכנס, הוא כנראה, לא יודעת.
לא יודעת, לא יודעת משהו היה שם, הוא רצה את הכדור ומישהו אחר לקח אותו. המדריך, המאמן אמר, יניב תבוא לפה, והוא רצה שהמאמן יקרא לו קודם. הוא מתוסכל, הוא עצוב, אין לו יכולות להתמודד עם זו, כי עד היום אמא שלו פתרה לו את כל הבעיות, טלפנה לחברים, דיברה עם החברים, עשתה דברים, כפתרה לו, רחצה אותו, הכילה אותו, נגבה לו את הטוסיק. תכף תגידי לי שאת גם מנגבת לו.
נכון.
יו, באמת, באמת, מה קרה? מה קרה? ואז אם אני אגיד לך לא לנגב, ואז אם אני אגיד לך לא לנגב, את תגידי לי, אז יהיה מנוחלך. אז מה אם יהיה
מנוחלך? אז אני עושה את זה, לאחרונה החלטתי שאני לא מנגבת, ופשוט אם הוא לא מנגב, הרי גם ככה הוא מתקלח בערב, אז אני אומרת, טוב, אז בערב זה יתנקה, בין אם הוא ניגב ובין אם הוא לא ניגב. אני לא מראה לו שזה מפריע לי.
יפה, הבנתי. אוקיי. אוקיי, למרות ש... נכון, יכול להיות. תשמעי, וואי, וואי, וואי. תראי. יכול להיות שהוא באמת התחיל לפחד מהחושך. אבל הוא עשה פה משהו מאוד קשה. הוא השתין בארון. יש פה משהו מאוד חזק של שליטה וכמעט נקמנות, ואותי זה מדאיג. מאוד מדאיג. זה לא ילד שאומר פחדתי ללכת לשירותים ובגלל זה השתנתי בארון. זה ילד שקם, פתח את הארון והשתין בפנים. יש בזה משהו חזק של שליטה ונקמנות. ויכול להיות שכשבגלל שאת מתחילה לייצר שינוי עכשיו ולא מספקת לו את כל מה שהוא רוצה, הוא בעצם נוקם בך. עכשיו, זה ממש מצריך, יקירה ומתוקה שלי, העמקה בעניין הזה. ממש, ממש, ממש. עכשיו, ילד שפוחד מהחושך ואומר בוא איתי, אני אבוא איתו. ילד שאומר, תבואי תפתחי לי אור בשירותים, אני אבוא ואני אפתח לו. תחכה לי מאחורי הדלת, אני אחכה לו מאחורי הדלת. הוא בן שבע, הוא גדל, הוא קצת יותר מבין את העולם. גם מלחמה בכל זאת, הוא שמע קטעי דברים וילדים מדברים. אוקיי, אבל אני מנתקת בין זה לבין הזה שהוא לא עצמאי. יכול להיות שבילה שהוא כל כך לא עצמאי, וכולם רק אמורים לשרת אותו, לנגב לו, להכיל אותו, לרחוץ אותו, לסדר לו, לסחוב לו את הילקות, להכניס לו את הספרים מתוך הילקות. הילד הזה הוא שך. הוא לא עושה שום דבר. ועכשיו כשאת מבקשת ממנו לעשות משהו, הוא כאילו אומר לעצמו. כי הוא ילד. כאילו, מה זה התנאים האלה? מה פתאום? ממתי אני סוחב ילקות לבית ספר? ואמא שלי צריכה לעשות לי את כל הדברים האלה. מה זה הרעת התנאים האלה? ואז הוא עושה לך דווקא. אז את כל הדברים האלה חייבים ממש לבדוק לעומק. את מבינה איך זה מתחבר למתחבר למתחבר? ותראי איך הוא בבית ספר. מה זה טוב לו בבית ספר? זה אומר שהוא יכול להתאפק, שהוא יכול לשחק עם חברים, חברים באים אליו, הוא משחק נדר, הוא יכול לוותר, הוא יכול תורות, הוא יכול לקבוע, אבל הוא גם נותן למישהו אחר לקבוע. זאת אומרת, כל מיני דברים קורים, אבל בנוכחותך הוא הופך להיות אימפוטנט, טפיל.
כן, כן, זה ממש ככה, הוא גם נהיה, הוא יכול להיות עם בעלי יום שלם,
לא יהיה לה את הקטע הזה שפתאום הוא בוכה מכל דבר.
נכון, נכון.
אם בעלי
נכון.
ייקח אותו לחוג, הוא לא יצא בבכי מהחוג.
מעולה!
זה מטריף. זה,
נכון, אז אני אומרת לך, תסיע עכשיו לחוץ לארץ לשבועיים, אל תהיי בבית. תני לבעלך לעשות עבודה. טוב, אני אומרת את זה בהומור, כן, אי אפשר. אבל זה אומר שאת הבעיה. את מבינה, את לא יכולה לראות אותו בוכה ועצוב. את מייצרת מצבים. את עושה, את הבעיה המתוקה שלי. ואת צריכה חייבת ללכת להדרכת הורים. תראי לאן זה מביא את הילד. תראי זה ילד נורמלי ונהדר, הוא כשמתנהג כשאת איננה. איך שאת באה, מתחרפן הילד. הופך להיות תלותי, אימפוטנט של החיים. מה? למה, מה עשית?
אני חשבתי, אני הרי כל הזמן גם איתם. אני כל הזמן איתם. וחשבתי, אולי כל כך חסרה לו, אז גם אני עושה זמן אישי טוב וזה, אבל זה לא, זה כאילו לא...
להפך, את מוסיפה שמן למדורה. את עוד יותר מכילה, עוד יותר מפנקת, עוד יותר נותנת לו, עוד יותר זמן אישי, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר מראה לו, שאת הסמרטוט שעושה כל מה שהוא רוצה. בעלך, מזלו, לא הסמרטט. ותראי כמה קל לילד כשבעלך נמצא. הוא נהנה מהכדורגל, הוא נהנה מהמשחקים, הוא נהנה משיתוף פעולה. תראי כמה טוב לו כשאת איננה. את מבינה את הפרדוקס של הדבר הזה? אני בדיוק עכשיו קוראת ספר שכבר נכתב לפני 20 שנה, שקוראים לו, תקשיבי טוב, הורים טובים מדי, הורה טוב מדי, זה הורה שהורס את הילד. ברור שאני אהיה הורה טוב, אני מכילה ואני רואה, אני מבטרת ואני עושה דברים עבורו, ואני מפנקת בקטנה, אבל לא רק את זה כל הזמן, אני לא מאכילה ילד בן 7, אני לא מנגבת לילד בן 7, וכשילד בן 7 יוצא מהחוג כדורגל ואומר אני רוצה הביתה, את אומרת לו אני לא הולכת, אתה פה, שילמתי ואתה חוזר. זה הכל. את צריכה לעשות שינוי בכל המחשבה שלך, שמה זה אומר להיות אמא טובה. כי כרגע את מה שנקרא אמא טובה מדי, ואת מקלקלת את הילד. חבל, חבל, מזלו שיש לו את אבא שלו. מזלו. לא באמת, כי מאבא שלו הוא לומד איך להתמודד עם העולם, ואותך הוא לא מכבד והוא מנצל, הוא אוהב אותך מאוד, אין איזה קשר, אבל הוא לא מכבד אותך והוא מנצל אותך, ואת נותנת לעצמך להיות מנוצלת, ואת מלמדת אותו שכל מה שאת רוצה לא חשוב, העיקר מה שהוא רוצה.
כן, אני משתגעת מזה, אפילו אני גם צועקת עליו, ואני לא מצליחה,
את מבינה את
לא
הפרד...
מצליחה להבין את
נכון,
ה...
נכון, לא, אין פה מה להבין, אני היום הסברתי לך, עכשיו הבנת. את מבינה את הפרדוקס, מרוב שאת רוצה להיות טובה, בסוף את צורחת על הילד. כי את מגדלת שייך, רק בנוכחותך, וכשכבר רוצים ממנו משהו קטן, השייך הזה אומר לעצמו, מה פתאום? למה? סליחה? אני? ואז את צורחת עליו. מרוב הטוב, אנחנו הגענו למצב... שגידלתי ילד שלא זורק לכיוון שלי. קיצור, מהר, הדרכת הורים, ופשוט שינוי בתפיסה ההורית והאימהית שלך. מה התפקיד שלך? לתת לילד מה שהוא רוצה, או לתת לילד מה שהוא צריך? ומה שהוא צריך זה שלא תאכילי אותו, ולא תנגבי אותו, ולא תרחצי אותו, ולא תתני לו לצאת, ואם הוא יוצא מהחוג, לא תחזרי הביתה. זה מה שהוא צריך. אבל... אני מציעה לך לעשות את זה באופן מסודר, צעד אחרי צעד, טיפין טיפין לאט לאט, וזה תוך כדי הדרכה הורית. ואם בעלך יבוא ויגיד אמרתי לך, תגידי לו תיזהר, כי מיכל תבוא עם נבוט לתת לך.
הוא אומר לי את זה כל יום, הוא אומר לי את, שאת לא בבית הכל טוב. כן. את רק מגיעה מהעבודה, זהו, זה כן. נגמר.
אני מאמינה לו, אני מאמינה לו. אז תגידי לו, עשיתי מה שאמרת, אני רוצה שתקחי אותו לעזרתך. ולא שהוא יגיד אמרתי לך. תגידי לו, מיכל אמרה לי שאתה צודק, מיכל אמרה לי שאני צריכה לייצר שינוי, בוא נלך להדרכת הורים, ואז הוא יגיד, אני לא צריך, תגידי לו, אבל אני צריכה שאתה תהיה איתי ותעזור לי. ואז הוא לא יסרב. הבנת?
בסדר גמור.
בהצלחה.
תודה,
בהצלחה
תודה רבה ושבת שלום. תודה.
בהצלחה, בהצלחה. כל טוב, שבת שלום. אתם הבנתם את זה? הורים טובים מדי? אתם מבינים מה אתם עושים לילדים? ולשיחה הבאה. שלום.
שלום,
היי.
שלום מיכל, שמי לאה.
היי לאה.
היי, ויש לי נכד, אני רוצה את עזרתך קצת. יש לי נכד בן כמעט 7, עוד כחודש.
כיתה א'.
בכיתה א', ופשוט יש לו פחדים. מפחד מהכל. לא הולך לשירותים לבד. זאת אומרת, מישהו צריך להיות על ידו.
לא עכשיו דיברנו עם האמא של הילד הזה?
כן, אני...
זה לא אותו ילד?
לא, זה לא אותו ילד.
אוקיי. זה לא ילד שמקבל שירותים מיותרים, זה ילד שפוחד.
פוחד. בחושך, הוא תמיד רוצה שמישהו יבוא איתו, שיהיה אור, אפילו לשירותים.
אוקיי. תראי, אני מציעה לך, קודם כל הוא פוחד, אני מאמינה לו. העולם הזה זה עולם רע, עולם אכזר, עולם מפחיד. הילדים הרגישים לפעמים, קשה להם עם העולם הזה. יש ילדים רעים, יש אנשים מבוגרים שלא מתייחסים יפה, ויש ילדים פגיעים יותר מאחרים, ופוחדים יותר מאחרים, והוא פוחד רק כדי לדבר כפשוטו, בלי להכיר את הילד לעומק. אם הילד, ואני מאמינה שהוא פוחד, קודם כל אני לא אשאל אותו למה. ילדים לא יודעים מה מניע אותם, מה התת מודע שלהם אומר ולמה. אבל אני אעשה הפוך על הפוך, ואני למדתי את זה מנוני, חבר יקר ואהוב שנפטר לפני כמה חודשים, עובד סוציאלי וגם מנחה הורים ויועץ כמוני, ואנחנו כל הזמן תמיד לומדים אחד מהשני.
כן.
והוא עבד הרבה מאוד עם ילדים בסדרות כבר לפני 15-16 שנה. ובואי תראי, נשים הפוך על הפוך. הילד הזה, ואני אגיד לך מה הכוונתה שלי, מה הכוונתי הפוך הפוך. הילד הזה יודע שמצפים ממנו לא לפחד. וגם אולי אומרים לו, אבל לא, אבל אני פה, אבל אתה לא צריך לפחד, אבל יש אור, אבל אנחנו בבית. עושים את זה כל הזמן. הוא גם יודע מה מצופה ממנו, והוא גם יודע שהוא לא יכול לעמוד בציפייה הזאת, וזה נורא מבאס. וזה נורא מוריד דימוי עצמי.
כן.
ומזה אני רוצה להימנע. יותר מזה, אני רוצה להוריד לחץ. אם הילד לחוץ מאיזושהי סיבה, וזה מה שמעורר אצלו את הפחד, וברגע שאני אומרת לו, גם בשיא האדיבות, אבל מאמי, אתה לא צריך לפחד, אתה לא צריך ללחץ, אנחנו כאן. זה לחץ. זאת הפעלת לחץ, כי זה משהו שהילד לא יכול לעמוד בו. מבינה? עכשיו, רגשית, רגשית. לא להחזיק את המזלג ולא יכול כמו הילד הקודם, כן? רגשית. ואז, הפוך על הפוך אומר, שאני בא אליו ואני אומר לו, מאמי, אני לא יודעת, חשבתי על זה פתאום. הבנתי שאתה באמת מפחד ואתה רוצה שנבוא. בסדר גמור. מהיום תקרא לנו נבוא. עכשיו, זה סיוט. תדעי לך. אבל זה אומר, לא רק כל הזמן לבוא, אלא נגיד אני יושבת עם הילד בסלון, ואנחנו רואים טלוויזיה, ואני קמה והולכת למטבח, או אני קמה כי שכחתי את הטלפון שלי בחדר שינה, או אני קמה רגע לחדר... מה?
הולך הרי אמא שלו...
זהו, 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 אז תקשיבי מה הוא אומר הפוך על הפוך. כשאני קמה, אני אומרת לו, מאמי, אני הולכת לחדר להביא את הטלפון, אתה מוזמן לבוא. מבינה מה עשיתי פה? עכשיו, כי אם קמתי והוא ראה אותי, הוא הולך אחרי בן כה וכה. אם קמתי והוא לא ראה אותי, ופתאום הוא שם לב שאני איננה, הוא כל כך נלחץ, ואני רוצה לחסוך לו את השנייה הזאת של הלחץ. אמא, איפה את? איפה את? איפה את? אני רוצה לחסוך לו את זה. כי הוא באמת נלחץ, הוא באמת מפחד. והפוך על הפוך אומר, אני אודיע לו לאן אני הולכת, ואני אזמין אותו לבוא אחריי. אני אומרת לך, זה שלושה ימים של סיוט, וביום השלישי, הילד כבר ברגע מסוים יגיד, בסדר, אמא, טוב, והוא לא יבוא. די, את לא צריכה להגיד לי, והוא יפסיק לבוא. לאט, לאט. זה מה שאני קוראת לו הפוך על הפוך. יכול להיות שזה יעבוד מצוין, כי מה אני בעצם עושה פה? אני מראה לילד שאני רואה אותו ואני מבינה אותו ואני לא נלחמת בזה. לא רק זה, אני מקלה עליו. אתה פחד, אני קמה להדליק לך את האור. אני הולכת, אני אומר לך שאני הולכת, אתה יכול לבוא. הוא בקוב החובה. הוא בקוב החובה הולך אחריה לכל מקום. אז בואי לפחות נעשה את זה כאילו נעים.
כן.
נעשה את זה ככה שהילד לא ילחץ, ואז יש סיכוי שאחרי חודש כזה, חלק מאוד גדול מהלחץ שלו ירד. אולי. כי למה? כי הוא מבין שאני לא נלחמת בו, ואני לא נלחמת בזה, והוא לא צריך להילחם בזה. ורואים אותו, ומבינים אותו, ומכילים אותו. מבינה?
כן.
זה הקטע. זה מה שאנחנו רוצים לייצר. ואז, אם זה עדיין ממש, 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 ממש לא עובד, קודם כל להבין מה קורה אצל אחרים, לראות אם בחוץ יותר טוב לו, ורק בבית זה חזק, או אם זה גם...
בבית רק. בחוץ אין שום בעיה.
הוא הולך לחברים, ואז הוא מסך.
הוא הולך לחברים, אין שום בעיה. בבית ספר אין בעיה.
אז יכול להיות שבבית הוא מפעיל מאוד את ההורים, אוקיי? אז א', אז אם הוא מפעיל את ההורים, כי אפשר להגיד לו, אני לא בא, תדליק את האור לבד, ואז אני לא יודעת מה היו התוצאות של זה. הוא יקצין, או שהוא ישתין בסלון, או יעשה דווקא, אני לא יודעת. ואפשר גם ללכת עם מה שאני אמרתי, שזה בדרך כלל יותר קל להורים מבחינת לא להיות רע לילד. אוקיי?
לנסות?
כן, בדיוק, שווה, אבל לא לנסות את זה יומיים. לנסות את זה 3 שבועות, חודש. לתת לילד את הצ'אנס, אוקיי? זהו. בהצלחה. בבקשה, לאה, ואת מוזמנת דרך אגב לאה להתקשר אלינו, לדבר עם מאירה, עוד איזה משהו, נראה אם זה עובד.
בסדר גמור, תודה לך.
כל טוב. אני זוכרת שדיברתי על אחת האימהות פה, שאמרה מקודם, על הנושא הזה, בעקבות המלחמה דיברו איתי הרבה מאוד, על לגדל בילדים חוסן, חוזק. ואני רוצה להגיד לכם, חוזק וחוסן יש בכל ילד שהוא נולד, אבל זה משהו וירטואלי. ואנחנו צריכים לאפשר לילד להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, שזה אומר לתת למצבים של תסכול, של אכזבה, של צער, לתת להם לקרות, לא לסדר להם כל הזמן את העולם. ברור שלא במצבי קיצון ובעלה, אבל כעס, תסכול, עצב, לתת לילדים להתמודד עם זה. והנה בכל אופן יש לי מאזינה על הקו. שלום.
שלום מיכל.
אהלן, שלום וברכה.
אהלן. יש לי ילדה בת 4 שנים, כשאנחנו בבית, מאוד קל להרדים אותה, תוך 5 דקות היא הולכת לישון, וכשאנחנו נוסעים להורים שלי פעם בשבועיים, ואנחנו ישנים שם, מאוד מאוד קשה להרדים אותה, אני מגיע למצב עם ההורים שלי, עם אמא שלי בעיקר, שהיא למעשה אומרת לי...
תעזוב אותה, תניח לה.
לא, הפוך. היא אומרת לי, הילדה בוכה, תעלו אליי, היא בלחץ. וכשאנחנו בבית, אנחנו שמים אותה לישון, אנחנו לפחות ל5 דקות הראשונות עוזבים אותה, היא בדרך כלל נרדמת.
אוקיי.
כשאנחנו אצל ההורים, שעתיים, היא לא נרדמת.
תראה, אצל ההורים היא לא נרדמת כי יש פעילות, כי זה משהו אחר, כי לא בא לה, כי היא רוצה להיות עם כולם, כי היא נורא שמח, זה לא היום יום הרגיל של הבית, רק היא ואמא ואבא באיזושהי נינוחות, פה החיים פועלים, ופתאום לוקחים אותי ומעלים אותי למעלה לישון, לא בא לי. ויכול להיות שגם מתקשה קצת להירדם בחדר למעלה. עכשיו, זה שאמא שלך אומרת היא בלחץ, אני לא בטוחה, אבל תכף אני אתן איזה גם מענה. יש סיכוי מאוד גדול שמה שהילדה עושה, היא בעצם בוכה וצועקת, היא כאילו, אם היא הייתה יודעת לדבר, היא הייתה אומרת, אתה תבוא להוציא אותי מפה. זה מה שהיא עושה, היא רק עושה את זה בבכי וצעקות, כי היא לא יודעת לדבר, אוקיי? עכשיו, אם היא בלחץ, אפשר להגיד לה, מאמי, אבא פה, אנחנו כאן, אני שומע אותך, לכי לישון. אולי זה יעבוד, אולי זה לא יעבוד, ואז אולי לא תהיה בלחץ. אבל אני חושבת שמכיוון שפעם בשבועיים אתם הולכים לאימא שלכם, והילדה מתקשה לישון, צריך כשאתה אצל אימא פעם בשבועיים לעשות משהו אחר, להישאר בחדר. לא להילחם עם הדברים האלה, לעלות, לרדת, לעלות, לרדת, לעלות, לרדת, ולא לתת לילדה בשנה 4 לפקוט נורא והיום עד שתרדם בתוך בכי. זה לא. זה עשו פעם, זה היום כבר לא עושים. עכשיו תגיד לאמא שלך, היא לא בלחץ, היא ילדה חזקה ובריאה בנפשה, היא פשוט קוראת לי. היא לא יודעת לדבר, אז היא מפעילה, ילדים בוכים, בכי זאת שפה. והיא אומרת, אתה תעלה, ועובדה שאני עולה. אוקיי? אז לא לך...
מה שבפועל קורה זה שמישהו עולה ופשוט הולך לישון איתה, כאילו.
הבנתי, אז אני במקום ללכת לישון, על ההתחלה, מה קורה? היא למדה מה לעשות כדי שבסוף מישהו יעלה וישן איתה. אז למה אני מחכה לכל המריבה הזאת, ועוד פעם ועוד פעם, ועולה ועולה, ולוקח שעה, למה? אם זה מה שקורה פעם בשבועיים בבית של אמא שלך, תשכיבו את הילדה, תישארו שם בחדר, לילה טוב, מתוקה, אבא כאן, אנחנו רואים אותך ושומרים עלייך, ותנו לה להירדם בשקט. ואז תרדו למטה, למה אנחנו נלחמים בדבר הזה?
תודה רבה.
בבקשה יקירי, כל טוב. תהנה מהקטנה החזקה שלך, כל טוב. שבת שלום. אתה הבנת את זה בערוך, כמו שאמרו בזמנו בנעליים של פוגי, אתם מקברת, אתם מבינים את זה? פעם בשבועיים קורה משהו שונה, למה אני נלחם בדבר הזה? אז אני אשב, לא מדברים עם הילדה, לא נשכבים במיטה לידה, או כן נשכבים במיטה לידה, היא נרדמת, יורדים למטה. רק לראות שזה לא זולג הביתה, כי בבית הכל ממשיך כרגיל. והנה אתם שומעים את המוזיקה, וזה נכון, כי תמו השעתיים שלנו. תודה רבה למאיר הפרץ שהפיקה וערכה, תודה רבה לאלון גבאי, אחיעד לוק ואיתי ניקסון, תודה רבה לכם, כתמיד, שאתם מתקשרים ונותנים בי אמון ומאפשרים לי גם לדבר וללמד את כולם. אז כל טוב לכם, שבת שלום, תתחבקו, תאהבו, תהיו חזקים, תלמדו את הילדים להיות חזקים, ואנחנו נשתמע בשישי הבא, ואתם נשארים פה. כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, אחר כך רפי קרסו, ואחר כך רבקה מיכאלי. שבת שלום.